סדר החיים של סדר החיים של כלל ישראל בעולם, אז הוא חוזר על עצמו כל שנה ושנה. אנחנו בכל שנה ושנה יוצאים ממצרים, בכל שנה ושנה אנחנו מקבלים תורה, ובכל שנה ושנה חוזר עלינו החורבן. ואלה דברים שהם קורים בפועל בכל שנה ושנה. יציאת מצרים היא הרי ממש בפועל, ככה זה הרי מעיקר הדין, כשאנחנו יוצאים ממצרים אז אנחנו מעמידים את עצמנו כיוצאים ממצרים כעת. אז אנחנו יוצאים ממצרים כל שנה ושנה, אנחנו מקבלים תורה כל שנה ושנה. אותו בית מקדש שנבנה, שבסופו של דבר הזה זה גם אצלנו, אבל בכל אופן זהו הסדר. בית המקדש נחרב בכל שנה ושנה, ובכל שנה ושנה אז אנחנו מגיעים עוד פעם לנקודת התחלה, עוד פעם חוזרים להתחלה, חוזרים, אנחנו מקבלים תורה, ואנחנו הלוחות נשברים בכל שנה ושנה, עוד פעם נשברים הלוחות, ועוד פעם נגזר עלינו חורבן. ככה זה בכל שנה ושנה. ואחר כך אז יש תהליך של נחמה. אחר כך אנחנו נבראים מחדש, אנחנו חוזרים ומקבלים תורה, ושוב חוזרים ובונים את בית המקדש. אלה הם הרגלים, אלה הם המועדים, זהו האופן איך כלל ישראל חי. בפסח, כל פסח אנחנו יוצאים ממצרים, כל חג השבועות אנחנו מקבלים תורה, כל 17 בתמוז אנחנו נשברים לנו הלוחות, כל תשעה ואב, כל תשעה ואב, בכל שנה ושנה הדברים חוזרים על עצמם. כך הדברים חוזרים על עצמם בכל שנה ושנה. אנחנו חוזרים שוב לקבל תורה, כן, אחרי שהפסדנו אותה, אחרי שאיבדנו אותה, אחרי שנשברו הלוחות. אז אנחנו חוזרים ומקבלים תורה עוד פעם ביום הכיפורים, עוד פעם, ואז אנחנו בונים עוד פעם את בית המקדש, וזה חג הסוכות, שהוא זכר להקמת המשכן. ואז אנחנו חוזרים ובונים את בית המקדש, וזאת השמחה הגדולה. יום חתונתו זה מתן תורה, ויום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש שיבנה במהרה בימי. הזכר לבניין בית המקדש, אותו יש לנו בסוכות. וזהו באמת היום של, בשבילנו זה יום שמחת ליבו, זה יום שמחת ליבו. כך זה הולך, כך זה הולך. וכלל ישראל חי, כן, בקצב כזה. זהו האופן איך שכלל ישראל חי. כלל ישראל חי, כל שמחת תורה היא חוזרת להיות יום שמחת ליבו של חג הסוכות, שמיני עצרת, כן. כל השמחה כולה נמצאת שם, כי אז כאילו חוזר בית המקדש ונבנה, וזה יום שמחת ליבו. לאט לאט, כל זמן שהגאולה לא באה, אז כל שנה ושנה הדברים חוזרים על עצמם, וכמו שהבניין מתחדש בכל שנה, אז גם החורבן מתחדש בכל שנה, וכך הדברים מתחדשים. הקצב שכלל ישראל חי הוא לסיים את התורה בכל שנה ושנה. אנחנו מסיימים את כל 5 חומשי תורה. זאת אומרת, כל התהליך של כלל ישראל, שזה כל התורה כולה, כלל ישראל מההולדת, מבראשית ברא אלוקים ועד לעיני כל ישראל, אז אנחנו מסיימים את כל התורה כולה בכל שנה ושנה, ואנחנו מסיימים את זה בדיוק ביום שבו מסתיימים המועדים. מסתיימים המועדים זה הכוונה שבו מסתיים הבניין. הבניין של כלל ישראל מסתיים בשמיני עצר, שזה יום שמחת ליבו. זהו האופן, כך אנחנו חיים בעולם. אנחנו חיים בעולם את התהליך של כלל ישראל. זהו הקצב, זה קצב החיים שלנו. קצב החיים שלנו זה לחזור על התורה כולה, שזה כל הקורות של כלל ישראל בשורש. מההולדת ועד בואם אל ארץ נושבת. עד גבול ארץ ישראל. זה כל התורה כולה. ואת זה, את זה, על זה אנחנו חוזרים בכל שנה ושנה. אנחנו חוזרים על זה בקריאת התורה, כן, בכל השבתות ובכל המועדים. והדברים חוזרים על עצמם כל פעם מחדש. וזה תהליך אמיתי. זה לא, אין כאן שום דבר מדומה חלילה. זה תהליך אמיתי. כל המועדים כולם, הם כולם עובדות. עובדות. הדברים חוזרים על עצמם. מה שהיה בימים ההם חוזר בזמן הזה. זה פירוש המילה מועדים. המועדים זה שהדברים חוזרים, מגיעים עוד פעם. מה שהיה חוזר עוד פעם. ראש השנה זה יום בריאת האדם, ואותו יום בריאת האדם חוזר עוד פעם. האדם שוב חוזר ונברא. ביום הכיפורים האדם, אותו אדם שנברא, אותו אדם חוזר ומקבל תורה. זה נקרא יום חתונתו, זה מתן תורה, זה יום הכיפורים שבו ניתנו הלוחות האחרונים. זה יום הכיפורים, יום מתן תורה. אז זהו התהליך. התהליך הוא, יצאנו ממצרים, קיבלנו תורה, הפסדנו אותה וקיבלנו אותה מחדש. ואז, אז חזרנו, כן, חזרנו לבנות את המשכן, את בית המקדש. זה חג הסוכות. החודש הזה, חודש אלול, חודש אלול, אז כבר הזכרנו פה בדרך כלל, כן, כמו שרגילים, בלי בחינה, בלי בדיקה, אז רגילים לתפוס את חודש אלול כימי הכנה. אלה הם ימי הכנה לימים הנוראים. אבל זה בפירוש לא כך. זה בפירוש לא כך. חודש אלול נקבע משום שזה החודש שבו בחודש הזה משה רבינו ריצה כביכול את בורא העולם והחזיר לנו את האפשרות לקבל תורה. וזה קרה רק בחודש אלול, משום שבראש השנה, זה כתוב ברן, הרן אומר במסכת ראש השנה בדף ט"ז, שבראש השנה כבר התחיל הקדוש ברוך הוא להתרצות. אז כבר היה ריצוי, תחילת הריצוי כבר הייתה בראש השנה. זאת אומרת, הפעולה שצריכה הייתה להיעשות כדי שאנחנו נקבל תורה, אז הנה, עשתה רק בחודש אלול. כלומר, חודש אלול הוא מועד לעצמו. זה מועד של. משה רבינו הנחיל לנו בחודש הזה את מה שהוא עשה. הוא עשה, כן, מעצמו. משה רבינו בעצמו עשה את הדבר הזה, ברשות, כביכול. בורא העולם אמר לו, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. ועלה אל ההרה, ושם תעלה, ואיש לא יעלה עמך, וגם איש על יירה בכל ההר. כך אמר לו הקדוש ברוך הוא. אבל משה רבינו עלה למרום וריצה, הכין, אפשר שנוכל לקבל תורה אחרי שהפסדנו את זה. זאת אומרת, חודש אלול הוא חודש שבו הנחיל לנו משה רבינו אפשרות לקבל תורה אחרי שהפסדנו אותה, אחרי שאיבדנו אותה, אחרי ששברנו אותה. במתן תורה, משה רבינו נתן תורה לכלל ישראל. בלוחות, אז בורא העולם נתן לו לוחות והוא הוריד אותם לכלל ישראל. כלל ישראל לא היו נראים לו ראויים לקבל את הלוחות, אז הוא שיבר את הלוחות. והסכים הדעת המקום על ידו. באלול, משה רבינו מלמד אותנו איך יוצרים קבלת תורה. איך עושים קבלת תורה. שכביכול בורא העולם בא לתת לנו תורה, איך מקבלים תורה, זה למדנו אז. זה למדנו בחודש סיוון, במתן תורה של חג השבועות. אבל כאן, כשכלל ישראל נדחה מהתורה ונגזר עליו לא לקבל תורה יותר, איך מעבירים את זה, איך מעבירים את רוע הגזירה והופכים מלהיות, כן, נידונים לא לקבל תורה, איך כביכול אפשר להעביר, כן, את רוע הגזירה ולהיות בחזרה מקבלי תורה. זה עשו באלול. ביום הכיפורים קיבלנו בפועל תורה, זה יום חתונתו. אבל באלול מה שנעשה זה הריצוי, האפשרות לקבל תורה. ומכיוון שמשה רבינו עשה את הדבר הזה, וזה לא לפי הסדר, את זה לא למדנו ממשה רבינו בקבלת התורה בחג השבועות, באופן שזה, הלימוד הזה, זה דבר שנתחדש, ועל זה בא המועד של חודש אלול, שגם הוא מועד, גם זה מועד. זה חודש שיש לו ייחוד, חודש שיש בו דינים, חודש שמחייב משהו. יש. החודש הזה מחייב. משה רבינו עלה להר. עלה להר לקבל תורה. משה רבינו עלה לקבל תורה. החודש הזה עבורנו צריך להיות חודש שאנחנו הופכים בו מכאלו שאין להם תורה, ואנחנו עושים את עצמנו למקבל. אנחנו מחדשים עלינו את קבלת התורה. זה עניינו של החודש. חודש אלול הוא לא, זאת אומרת, עניינו של חודש אלול בעצם זה לא הכנה ליום הדין. כמובן צריך להתכונן ליום הדין, אבל צריך, ודאי שצריך להתכונן, אבל זה לא עניינו של חודש אלול. עניינו של חודש אלול זה החודש שבו כביכול משה רבינו מלמד אותנו, הנחיל לנו את האפשרות, כן, להעביר את רוע הגזירה ולהיות מקבלי תורה בחזרה. יש דבר מעניין, כן, כדי להבהיר קצת. בספר יצירה, לפי הגרסה של רבותינו, האריזה והגרה, אז בספר יצירה מחלקים את החודשים, וכל חודש אז הוא שייך לשבט, אחד מ-12 השבטים. וההכרעה של רבותינו זה שהשבטים נמנים בעניין הזה לפי סדר הדגלים. זאת אומרת, לוי לא במניין, אפרים ומנשה הם שני שבטים, והסדר, סדר החודשים, מתחיל מדגל מחנה יהודה, ראשונה ישאו, דגל מחנה ראובן ושניים ישאו, דגל מחנה אפרים ודגל מחנה דן. כל דגל ודגל יש בו שלושה שבטים, ואלה שלושה שבטים לארבעה דגלים זה 12, ואלו הם החודשים. אז כל חודש יש בו תוכן של כל חודש וחודש, עניינו של כל חודש וחודש, שייך לעניינו של אותו שבט שאליו מקביל החודש הזה. ניסן שייך ליהודה, זה ברור, ברור, ראשונה ניסן, ראש השנה למלכים, אחד בניסן ראש השנה למלכים, נכון? זה בחודש של שבט יהודה. יששכר וזבולון, אלה שני מקבלי התורה, המכין, כן, המכין, מי שבפועל, כן, מאפשר שהתורה תינתן כאן. זה לא שייך שהתורה תוכל להינתן כאן לעולם הזה בלי שיהיה מישהו שיקבל על עצמו להעמיד בסיס שהתורה תוכל להחזיק פה מעמד. אז התורה ניתנת בפועל בחודש של זבולון, אבל מי שהולך לקראת תורה, זאת אומרת מי שכל עניינו זה ללכת לקבל, זאת אומרת ללכת לקבל תורה, הוא הולך, זה יששכר, באופן שכל ההליכה לקראת קבלת התורה שייכת ליששכר. קבלת התורה בפועל, זאת אומרת חלות מציאותה של תורה כאן בעולם הזה, מתאפשרת על ידי זבולון. זהו יהודה, יששכר וזבולון, אלה הם החודשים, ניסן, אייר וסיוון. אחר כך ראובן, לא ניכנס עכשיו למנות את הדברים, מה שנוגע לנו כרגע, כן, זה יסוד הדברים. חודש אלול זה החודש השישי, והוא שייך לאחרון בדגל מחנה ראובן. דגל מחנה ראובן זה ראובן, שמעון וגד. ראובן, שמעון וגד. באופן חודש אלול צריך להיות, אנחנו צריכים ללמוד משהו מתוכן העניין של שבט גד כדי להבין, זאת זווית שממנה אנחנו יכולים להבין את עניינו של חודש אלול. הדבר הראשון, הדבר העיקרי שכתוב על גד, כן, בברכות, על גד כתוב שהם גיבורי חיל, זה כתוב על גד. בברכה של יעקב, גד, גדוד יגודנו, הוא יגוד הכל. בברכה של משה רבינו, גם כן, כלבי שכן, ברוך מרחיב גד, כלבי שכן. דובר על אנשים, כן, והם תמיד היו על הגבולות. גד היה בקצה הגבול, קצה הגבול של עבר הירדן, שם היה גד. קצה הגבול של עבר הירדן. זאת אומרת, שם זה המקום הקרוב ביותר לכל מי שרוצה, כן, לפגוע בנו. כלבי שכן, וכתוב, וטרף זרוע אף קודקוד. נראה עוד מעט. כתוב, היה ראשית לו, כי שם חלקת מחוקק ספון. זאת אומרת, הוא בחר לו את נחלתו משום שהוא רצה להיות שבנחלתו שלו תהיה, שם יהיה מקום הקבורה של משה רבינו, שם חלקת מחוקק ספון. יש משהו נפלא מאוד במי שרוצה להיות מחובר, קשור למשה רבינו, והמקום שמשה רבינו גנוז, שם הוא רואה שזה מקומו. מקום הגניזה של משה רבינו, מקום ה... כן. שם המקום שבו משה רבינו נטמן ולא ידע איש את קבורתו. אבל המקום שמשה רבינו נגנז, שם במקום הזה, זה מקומו של שבט גד. בחז"ל בחזל כתוב, זה כתוב כמה פעמים בחזל, אליהו הנביא, כך כתוב, בפשטות כתוב ככה בחזל, אליהו הנביא הוא משבט גד. זה לא דבר ברור, משום שבפשטות בגמרא שלנו כתוב שאליהו הנביא הוא כהן. אבל מכיוון ששבט לוי לא נקרא שבט בעניין הזה, בענייני נחלות הוא לא נקרא שבט, מאין הוא מגיע אליהו הנביא? אז כתוב, חז"ל אומרים על הפסוק גד, גדוד יגודנו, והוא יגוד עקב. אז כתוב, מי שעתיד לגדד משתיתן של עובדי כוכבים, של אומות העולם, זה אליהו הנביא. זאת אומרת, מי שיבוא בעקב, בעקב זה הכוונה, בסוף, בסוף, באחרית הימים, בעקב, מה שנקרא עקבתא דמשיחא. אז מי שיגיע בעקב, כן, אז הוא יגיע משבט גד, וזה יהיה אליהו הנביא. צריך כנראה ליישב, כך צריך לומר, ככה גם ראיתי שאומר מישהו, צריך כנראה לומר שמכיוון ששבט הכהנים הלוויים לא נקראים שבט בעניין הזה, הם יש להם רק ערי הלוויים, אז הם מתייחסים, כן, יש להם רק ערי הלוויים, אבל זה לא נחלה שלהם, זה נחלת השבטים. אז אליהו הנביא צריך להגיד שהוא בא מנחלת הלוויים, מערי הלוויים של שבט גד. זאת אומרת, בשבילנו, כן, אם אנחנו רוצים לייחס אותו לאיזשהו שבט כלפי, כן, למצוא לו איזה מקום שממנו הוא מגיע, זאת אומרת איזושהי נחלה שהיא מקומו, אז הנחלה הזאת היא שבט גד, ומשם הוא מגיע. אליהו הנביא הוא האדם הנבחר לגלות את כל מה שמשה רבינו סתם. כך כתוב הרבה פעמים בשס, בגמרא כתוב, כמה וכמה פעמים, גם, והרבה פעמים בחזר, פרשה זו על אליהו עתיד לדורשה. שאליהו יהיה זה שיגלה את כל הדברים, כמו שככה גם, ככה גם מקובל בכלל ישראל. הראשי תיבות של תיקו, כמו שמלמדים את ה, כן, כמו שמלמדים את ה, את בני ישראל כבר דורות דורות. אליהו הנביא יהיה זה שיפתור כל בעיה אפשרית. אליהו עתיד לדרוש, עתיד לגלות את כל מה שסתום בתורה. כל מה שלא ברור, כל מה שסתום, מתגלה על ידי אליהו. פירוש, בתוכן הדברים, הגניזה של משה רבינו מתגלה על ידי מישהו שמגיע משבט גד. שבט גד מקומם במקום שחלקת מחוקק ספון. זאת אומרת שהם צריכים להיות אלה שדרכם כביכול, מה שנתמן, מה שנגנז על ידי משה, מתגלה על ידיהם. הם סיבה לגלות את זה. לכן אליהו הנביא נחשב שלהגיע, הוא מגיע אלינו משבט גד. גם שם הוא עלה, בנחלת גד, שם הוא עלה לשמיים. שם הוא חזר ל... זאת אומרת, עניינו של חודש אלול זה עניין שמשה רבינו היה לבד בהר, ואנחנו לא יודעים מה הוא עשה שם. אין לנו מושג, אין לנו מושג מה הוא עשה. אנחנו רק יודעים שבסופו של דבר, אז הוא הועיל במשך כל החודש הזה, הועיל ו... הוריד לנו את התורה ביום הכיפורים מכוח מה שהוא פעל בחודש הזה. זאת אומרת, החודש הזה שהוא חודשו של גד היה החודש שעל ידו כביכול משה רבינו גילה, כן, נתגלה כאן משהו, כן, שוב, הרי לא מדובר פה על מתן תורה בפועל על ידי משה רבינו. מתן תורה בפועל זה תמיד, כן, בדיוק. משה רבינו הוא זה שמביא לנו, הוריד לנו תורה לארץ. זה ודאי. אבל מה שהוא עשה זה דבר סתום. מה שהוא עשה בחודש אלול כדי להביא לאותו מתן תורה של יום כיפור. מה שהוא עשה שם זה דבר סתום. שם אנחנו לא יודעים מה הוא עשה. אין לנו מושג. מה שנשתייר בידינו זה אלול עם כל הדינים שלו וכל המנהגים שלו. וכל הדברים האלה הם צריכים להיות דברים שעל ידם, על ידי הדברים האלה. על ידי הדברים האלה. אז אנחנו צריכים לקיים, כן? לקיים את מה שמשה רבינו פעל אז, כדי שהדבר הזה יחזור ויגיע אלינו גם. על גת כתוב, את הרב זרוע אף קודקוד. אז אומרים על זה חזל, זה מובע ברשי, את הרב זרוע אף קודקוד, זה הכוונה שהמכה, הם היו גיבורים גדולים. גיבורים גדולים זה מפורסם, זה נמצא בכמה מקומות בנביאים וכתובים. ששבט גד היו לוחמים גדולים. גיבורי חי. אבל המיוחד שבבית הרב זרוע אף קודקוד זה שהם היו מכים והיו מורידים ביחד, כן, שונא שהיו מתגברים עליו והיו הורגים אותו, אז היו הורגים בבת אחת, כן, קורטים לו גם את הראש וגם את הזרוע. מה המיוחד שבזה? מה המעלה שבזה? מה העניין פה? מה יש מזה? מה יש לנו מזה? מה זה אומר? אז הדבר היחידי שנלמד מזה, כן, הלכה למעשה, הראש בהלכות תפילין, בהלכות קטנות, בהלכות תפילין, אז כתוב בראש, הגמרא אומרת, הסך בין תפילה של יד לתפילה של ראש, עבירה היא בידו וחוזר עליה מאורחי המלחמה. זאת אומרת, מי שמדבר מפסיק באמצע בין תפילה של יד ותפילה של ראש, אז הוא חוזר מאורחי המלחמה, הוא לא יכול לצאת למלחמה, הוא לא יכול. זה לא מובן. אז הראש מוסיף ואומר, משום שבמלחמה צריך להתנהג בטרף זרוע אף קודקוד, ומי שמפסיק בין הזרוע והקודקוד לא יכול להילחם. כך כתוב בראש. הוא לא יכול, הוא לא מסוגל להילחם, הוא לא בר הכי למלחמה. אצלו הזרוע והקודקוד נפרדים. זרוע בפשטות, זאת אומרת שאנחנו רואים את הרב זרוע אף קודקוד, אז הכוונה של שבט גד הייתה לתפילין בכלל. זרוע נקראת התפילין, תפילין של יד נקראים זרוע. נשבע השם בימינו ובזרוע וזו. אילו התפילין, כתוב בגמרא בברכות. סימי ניקח אותם על ליבך, קח אותם על זרועיך. אז כתוב על זה במדרש, אילו התפילין. וקודקוד, זה כתוב מפורש בגמרא. בין עיניך, זה כתוב, הגמרא אומרת, זה קודקוד. כאן זה גובה הראש, בין העיניים. גובה הראש בין העיניים נקרא קודקוד. תוכן הדברים, מה שצריך להבין בשבילנו, כן, מה שצריך להבין בשבילנו בתוכן הדברים זה להבין, אסור שיהיה הפסק בין הקודקוד לבין הזרוע. אסור שיהיה הפסק. כל מה שבקודקוד צריך לצאת לפועל בזרוע. אסור לזרוע, כן, לחשוב עוד פעם, אחרי שהדבר הזה כבר הוכרע, הובן, נתפס, כן, הוחלט בקודקוד, אז אסור לזרוע, הזרוע לא, אסור לה להסס. זה צריך לצאת מיד, זה צריך לצאת לפה. בין תפילין של יד לתפילין של ראש אסור שיהיה הפסק. כלומר, אסור שיהיה הפסק, זה הכוונה, בין החיבור של הזרוע לשורש ובין החיבור של הקודקוד לשורש. את שניהם אני מחבר, ואני מחבר את שניהם בלי שום הפסק ביניהם. כשאני מחבר את שניהם לשורש, אז הם מתחברים והם נעשים דבר אחד. עבורם, עבור שבט גד, צורת אדם הייתה זרוע וקודקוד. זאת הייתה צורת אדם. וכשהם רוצים לפגוע באדם, זאת אומרת, כשהם רוצים להתגבר עליו, לחסל אותו, כן, להרוג אותו, אז את שני הדברים האלה ביחד הם אומרים. זה אדם וכך מתגברים עליו. באופן, צורת אדם אמיתית, אדם, איך נראה בן אדם? אדם נראה מישהו, זה אחד שקודקודו וזרועו מחוברים אחד לשני, ואין ביניהם הפסק. ולכן בורא העולם ציווה, הקדוש ברוך הוא ציווה, כן, ציווה להניח תפילין בזרוע ולהניח תפילין על הקודקוד. את שניהם צריכים ביחד לחבר למקום. שניהם ביחד מחוברים למקום. וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך. אבל שניהם ביחד. וככה באמת הדין. להניח, צריכים להניח את שניהם ביחד. מרבותינו, כמה מגדולי רבותינו, זה גם מקט של קודמים, ככה גם כתוב ברמה מפנו, סיחון ואוג, סיחון ואוג, אלה שני מלכי האמורי, כמו שכתוב, סיחון מלך האמורי ואוג מלך הבשן, אלה הם עבר הירדן שמשה רבינו כבש. הסיחון יושב בחשבון, חשבון, ואוג יושב באשתרות באדראי. אדראי בלשון הגמרא זה זרוע, אדראי זה זרוע. אז גם משה רבינו היכה את שני מלכי האמורי, וזה מה שמשה רבינו עשה, היכה את שני מלכי האמורי, זאת אומרת הוא טרף זרוע אף קודקוד. זאת אומרת, נחלת גד היא במקום שמשה רבינו כבש, לא במה שיהושע כבש. על מלחמת סיחון כתוב בחזר שהיא הייתה באלול, אז יש כאן משהו, משהו מיוחד, כן? כשרוצים הכוח של שבט גד זה הכוח לחבר, לחבר, אבל חיבור שלם, חיבור שלם עד כדי כך שאפילו כשמתגברים על שונא, מתגברים על אויב, מתגברים על מישהו שבא להילחם איתי, אז כשמתגברים עליו, אז מתגברים עליו. כך נראית צורת אדם. לפגוע באדם זה נקרא לפגוע בחיבור של הזרוע והקודקוד. זאת צורת אדם. כבר הזכרנו, יצא לנו כבר להזכיר כמה פעמים את את המשניות בספר יצירה, שמחלקות את גם את החודשים לפי השבטים, וגם את החודשים והשבטים לפי האותיות הפשוטות. יש שם כל כל מספרי 12 שישנם בתורה, בבריאה. 12 מזלות, 12 איברים החשובים ביותר בגוף. שתי עיניים, שני אוזניים, שני ידיים, שני רגליים. אלה הם ו-12 כוחות נפש הולכים ונמנים שם בספר יצירה. וכנגד 12 אותיות הפשוטות, שהם האותיות, א' ב', כבר הזכרנו את זה כמה פעמים. הא' ב' מורכב משלוש קבוצות. קבוצה אחת אלה הם האותיות שהן נקראות אימות. אותיות ראשונות. ראשונות, הן ההתחלה לכל האותיות. א', מ', ש'. כן, זה עניין בפני עצמו. זה נושא, סוגיה בפני עצמו. האותיות הכפולות אלה הם האותיות שיש, שמקבלות. זאת אומרת, הן מופיעות בדגש ובלי דגש. אלה אותיות כפולות. וההיגוי שלהם הוא שונה, עם דגש או בלי דגש. מה שנשאר זה 3, 7 ו-12, מתוך החבבית אותיות. אז 12 האותיות הפשוטות, אז הן מכוונות כנגד כל 12. 12 זה הכוונה, 12 מזלות, 12 חודשים, 12 כוחות נפש, 12 אברי גוף, 12 שבטים. שני מסע. האות השישית מתוך השני מסע האלה זה ה' ו' ז' ח' ת' י'. אלה ההתחלה של האותיות הפשוטות. האות י' היא האות האחרונה של, זאת אומרת, היא האות השישית, סליחה. אז האות י' היא האות של חודש אלול. האות שהיא מקבילה, מקבילה לחודש אלול. אז כתוב שמצד כוחות הנפש, זאת אומרת, הכוחות שיש לאדם, יש לאדם כוח ראייה, ויש לאדם כוח שמיעה, ויש לאדם כוח הילוך, יש לאדם כוח כללי שנקרא מעשה. הוא יכול לפעול משהו, הוא יכול לעשות משהו. זה כוח כללי, מעשה. מעשה, הכוח הזה, אז הוא מתגלה בחודש אלול. והאות של חודש אלול זה אות יוד. אז תמיד ידוע, כן, בכל מקום, הדברים ידועים, כן, וגם מזכירים מדברים על זה הרבה. הדבר הוא מאוד מאוד ידוע. האות יוד היא אות שהיא תמיד, רש"י אומר בפרשת בשלח, על הפסוק אז ישיר, האות יוד נאמרה תמיד על שם המחשבה. מצינו בכל מקום שהיוד על שם המחשבה נאמרה. יוד. זה גם דבר מוכרח. יוד זה עוד של עתיד, ועוד של עתיד נמצאת כעת במחשבה. היא כעת רק בתוכנית. העתיד, כשאני מדבר עליו כעת, אז הפירוש הוא שאני מדבר על דבר שנמצא במחשבה. אז אלול עניינו האות יוד, ומכוחות הנפש זה כוח המעשה. אז הדברים הם ברורים, זה הרי, זה מדבר בעד עצמו. נמצא כאן החיבור של שבט גד. כאן נמצא החיבור של היוד על שם המחשבה, יוד על שם המחשבה עם כוח המעשה. זהו החיבור של חודש אלול. כאן הם מצטרפים ביחד. זרוע אף קודקוד, שניהם ביחד מצטרפים, וזהו העניין. זה עניינו של החודש. אם אנחנו רוצים לדעת מה עשה משה רבינו בהר, במה הוא ריצה כביכול, שכלל ישראל יחזור ויקבל תורה. מה היה הריצוי שכלל ישראל יחזור ויקבל תורה? אחרי חטא העגל. אחרי חטא העגל. אז בוודאי שהריצוי שמשה רבינו ריצה זה כלל ישראל כעת, כל תורה שהוא יקבל תביא ל... תצא לפועל במעשה. כל תפיסה שהוא יתפוס, כל הבנה שהוא יבין, זה יצא לפועל במעשה. יותר לא יהיה הפסק בין התורה המתקבלת ובין מה שעושים בזרוע. זה פשוט. דהיינו, להחזיר את החיבור, החיבור שניתק, החיבור ש... החיבור שנפסק בין התורה שקיבלו ובין בין המעשה. כיוון שעשו ישראל אותו מעשה, כך כתוב, כלל ישראל אמרו מלכתחילה נעשה ונשמע. שתי כוסות, כתוב בחז"ל, מזקתם בסיני, כוס נעשה וכוס נשמע. זה מובן מאליו, נעשה ונשמע זה חיבור של נעשה ונשמע. חיבור של נעשה, כמו שמניחים תפילין, מניחים תפילין, אז מניחים קודם את הנעשה ואחר כך מגיעים לנשמע. מניחים תפילין של יד ואחר כך מניחים תפילין של ראש. נעשה ונשמע. שתי כוסות מזגתם בסיני, נעשה ונשמע. וכן שעשו אותו מעשה, אמר הקדוש ברוך הוא, שיברתם נעשה, היזהרו בנשמע. שיברתם נעשה, היזהרו בנשמע. זה פירוש. שיברתם נעשה, זה הכוונה, שהנעשה, הנעשה, כן, הוא לא מחובר אל הנשמע. הוא לא מצורף אליו. חסר ב... יש כאן איזושהי שיחה, איזשהו משהו, כן. משהו שמשיח דעת בין תפילין של יד לתפילין של ראש. זה נקרא לשבר את כוח הנעשה. הנעשה כבר לא קשור לנשמע. הנעשה, כן. הנעשה הוא כבר לא נובע מתוך הדברים עצמם. הנעשה עומד לעצמו, בקיצור. הדבר, מה ש... מה שאנחנו צריכים לדעת, הרי, כן, כביכול, משה רבינו הנחיל לנו את חודש אלול, והוא הנחיל לנו את מה שהוא עשה בחודש אלול. אבל לא לימדו אותנו מה בדיוק הפעולות שצריכים לעשות בחודש אלול. מה הם בדיוק הדברים שצריכים לעשות בחודש אלול כדי להגיע למה שהושג באותו חודש אלול, שמשה רבינו היה בהר. הרי כל העניין הוא שאנחנו צריכים לחבר את עצמנו בחזרה, כן, ולחזור ולקבל תורה. איך? איך חוזרים ומקבלים תורה? איך? הדבר היחידי שיש בידינו זה לצרף עד כמה שאנחנו יכולים, לצרף את הנעשה שלנו לנשמע. החיבור שבין הזרוע והקודקוד, החיבור שבין המעשה לבין התפיסה לבין ההבנה, החיבור, לא שכל דבר ודבר יהיה לחוד הקי, כל דבר יהיה כאילו, כן, מערכת בפני עצמה. מצב כזה זה מצב שהוא סותר קבלת התורה. קבלת התורה צריכה, זה דבר מחויב, זה מחויב המציאות. אם רוצים לקבל תורה, צריכים לצרף את כוח המעשה לכוח הדעת. מה שהנהיגו רבותינו, כל ההלכות למעשה של חודש אלול. זה הכל דברים שרק על ידם, רק על ידם אנחנו חוזרים בחזרה לעצמנו. אלמלא אותו חודש, החודש הזה הוא זה שבגללו אנחנו נמצאים בעולם בכלל. החודש הזה, מה שמשה רבינו עשה שם, זהו החודש שבו בגללו, בזכותו, אנחנו קיימים בכלל. הנהיגו לנו לתקוע בשופר. חודש שלו. זה גם, זה מדין הדגמרא, כמו שכתוב בתור. מדין ברייתא, מדין פרקי דרבי אליעזר, כך כתוב. העבירו שופר במחנה. בשופר, השופר הזה הכריז, משה רבינו עלה להר, לא לטעות יותר. לא לטעות יותר. משה רבינו עלה להר, אל תטעו. יש משמעות בגמרא. הגמרא, משמע ש... יש בזה אפילו צד של מחלוקת. נחלקו בזה תנאים. אם יש מקום לאסור תקיעה, זאת אומרת, אם תקיעת שופר אסורה בשבת, זאת אומרת, יש צד בגמרא שתקיע, צד בגמרא, הגמרא דוחה את זה, הגמרא, אבל היה מישהו שסבר כך, שתקיעת שופר אסורה בשבת מדאורייתא. תקיעת שופר היא מלאכה. תקיעת שופר מלאכה. מלאכה. איזה מלאכה? מתוך הלמד תת מלאכות, לאן נצרף את זה? איפה נשים את זה? איפה? זה תופר, זה כותב, זה בונה, זה חורש. מה הוא עושה? אז מעיקר הדין, מעיקר הדין, יש כאן. זה ברור שאם לשייך את זה למשהו, אז אפשר לשייך את זה רק למה שנקרא מכה בפטיש. אבל הפירוש, כשמישהו תוקע תקיעה בשופר, אז הוא יוצר כאן משהו, כן, יוצר כאן משהו חדש. יש כאן איזשהו גמר מלאכה, יש כאן איזשהו מעשה תיקון. איזשהו מעשה תיקון. בגמרא לא כתוב שזה לא נכון. הגמרא לא אומרת שזה לא נכון. הגמרא אומרת שזה חוכמה ואינה מלאכה. לא שזה לא מלאכה בעצם בכלל, אלא זאת חוכמה, זאת לא מלאכה. יצא ית... הגמרא אומרת, הגמרא מדמה את זה גם לרדיעת הפת, תקיעת שופר, שהם חוכמה ואינה מלאכה. זאת אומרת, מה שמפקיע את זה מהיות מלאכה, זה העובדה שהדבר הזה הוא חוכמה ולא מלאכה. מלאכה זה פועל כפיים, זה פועל ש... פעולה שעושים בעולם. חוכמה זאת מערכת אחרת. אז תקיעת שופר זה לא... אם אנחנו רוצים לומר שתקיעת שופר היא לא מלאכה, אז לא מפני שזה חוכמה, זה לא מלאכה. אם זאת לא מלאכה, זאת לא מלאכה, זה שום דבר. זאת חוכמה ואינה מלאכה. זאת אומרת, זה, כן, זה לא שייך למערכת הזאת, זה שייך למערכת אחרת. אבל אילולי זה, אז גם תקיעת שופר הייתה יכולה להיקרא מלאכה. רק היא לא מלאכה, היא חוכמה. כיוון שהיא חוכמה, אז היא שייכת למערכת אחרת, והיא לא מלאכה ממילא. פירוש הדברים, כן, פירוש הדברים, שוב, משמעות הדברים, שכשאנחנו אומרים חוכמה ואינה מלאכה, אמרנו בזה, כן, אמרנו בזה, שתקיעת שופר זה הוצאה לפועל, בוודאי שזה הוצאה לפועל של משהו, כן, אני מוציא את זה לפועל, אבל זאת הוצאה לפועל של חוכמה. לכן, מהי טעם, זה לא שייך למערכת שנקראת מלאכות. מלאכות אלה מיני פעולות שבהם אני מוציא לפועל איזשהו כוח. כן, כוח מעשה. אבל כאן מה שאני מוציא לפועל זה חוכמה. וכשאני מוציא לפועל חוכמה, זה לא מלאכה. אבל להבין, זה לא, כן. אנחנו לא נמנעים. לא נמנעים מלקרוא מלאכה, כן, לתקיעת שופר, משום סיבה אחרת. רק מפני שהיא חוכמה ואינה מלאכה. למעשה, המבוקש, זאת אומרת, הדבר הרצוי, זה שכל מעשינו כולם יהיו בדומה לתקיעת שופר. כל מעשינו כולם, בוודאי, אנחנו פועלים בעולם הזה, אנחנו נמצאים פה, חיים פה, פועלים פה, זה בוודאי, בוודאי. אבל הצד של הוצאה לפועל של חוכמה צריך להיות בכל מעשה ומעשה. כל מעשה ומעשה צריך לשאת בתוכו את דומיה דתקיעת שופר. זאת גם מלאכה כמובן, כן. שפועלים, שחורשים, אז עושים משהו בקרקע. אבל בכל פעולה ופעולה צריך שתהיה כאן, שיהיה כאן חיבור. חיבור זה נקרא הוצאה לפועל של חוכמה. יסוד הבריאה של האדם, שורש בריאתו, אז האדם לא נברא לעשות מלאכות. הוא לא נברא לעשות מלאכות. בריאתו של אדם לא הייתה כדי לעשות מלאכה. האדם נברא והוא נח בגן עדן והוא לא צריך לעשות מלאכה. אין שם. שם זה לא מקום. שם זה לא מקום לעשות מלאכות. מה שכתוב לעובדה ולשומרה זה במצוות עשה, במצוות לא תעשה, זה משהו אחר. האדם לא נברא לעשות מלאכות. מה שהאדם כן נברא זה, האדם נברא בגופו כדי להוציא לפועל חוכמה. לכן ביום בריאת האדם אז נצטווינו בתקיעת שופר שהיא חוכמה ואינה מלאכה. ככה האדם מוציא לפועל, האדם מוציא לפועל את כל מעשה ומעשה שהאדם עושה. האדם עיקר בריאתו, דהיינו, אני מדובר הרי על זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. אותו יום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. היום ההוא, אז ביום ההוא, מה שהאדם צריך היה לעשות, זה כל מה שהוא צריך היה לעשות, זה משהו שהוא דמוי תקיעת שופר. הוא נברא לא כדי לעשות מלאכות בתוך המערכת של מעשה, הוא נברא כדי להוציא לפועל, במעשה בפועל, את חוכמתו. אבל המעשה הזה הוא אין בו אלא הוצאה לפועל של חוכמה. תקיעת שופר בסופו של דבר, תקיעת שופר היא אדם מגלה את הקריאה שבליבו על ידי פעולה. אבל הפעולה הזאת היא לא נקראת מלאכה, הפעולה הזאת נקראת חוכמה ואינה מלאכה. האדם מגלה את עומק ליבו בתקיעת שופר, האדם קורא בתקיעת שופר, האדם זועק, האדם מתפלל. כשאדם תוקע בשופר אז הוא משמיע את הקול הפנימי ביותר שלו, אבל הוא משמיע את זה על ידי פעולה ולא על ידי קריאה, לא על ידי דיבור. הפעולה הזאת לא שייכת למערכת שנקראת מלאכה. זה לא פעולה כמו יתר הפעולות שבן אדם עושה. פעולות שבן אדם עושה הן נקראות מלאכות. אלה מלאכות. אני עשיתי משהו בעולם, שיניתי משהו, פעלתי משהו. פה הוא לא שינה שום דבר ולא פעל שום דבר. הוא רק הוציא את מעמקי ליבו, גילה את מעמקי ליבו. וגילה את מעמקי ליבו על ידי מעשה. וכך צריך להיות, כל מעשה שבן אדם עושה צריך להיות גילוי של מעמקי ליבו. זה לא צריך להיות פעולה בעולם, הוא לא נברא כדי לפעול בעולם, הוא נברא כדי להוציא לפועל את חוכמתו. אדם, כשהאדם עומד בדין, מגיעים ראש השנה מגיע עוד מעט, והאדם עומד בדין, והדין שהאדם עומד בו, כן, זה כן ייברא או אל ייברא. כביכול זה היום תחילת מעשיך, זה היום שכביכול בורא העולם עסוק בו לברוא את צורת אדם, והשאלה היא כן ייברא או אל ייברא. כלומר, כל צורת אדם יש בה צד ייברא וצד אל ייברא. הצד ייברא זה צד מעלתו של האדם, הצד אל ייברא זה הצד הנמוך של האדם, הצד שמושך אותו למטה. ומכיוון שהאדם מורכב מעליונים ותחתונים, האדם מורכב משני צדדים, אז האדם נידון כן ייברא או אל ייברא, איזה צד מכריע את הכף. הבעיה הגדולה והעומק של הנידון אם כן ייברא או אל ייברא, זה אם חלק המעשה, חלק המלאכה של האדם, חלק המעשה של האדם יגרור אחריו את הדעת, והדעת תשתעבד למעשה, או שההכרעה תהיה שהמעשה ישתעבד לדעת. אם ההכרעה תהיה שכל מעשה שהאדם עושה הוא גילוי של מה שמתחייב מן הדעת, אז האדם עומד, כן, זה נקרא שהאדם זכה בדין. כן ייברא, משום שזה מה שכביכול בורא העולם רצה. אל ייברא, זה אדם שכל עצמו, כל עניינו, כן, עשיו נקרא על שם המעשה. והדין של ראש השנה זה דין בין יעקב ועשיו. יעקב הוא איש תם יושב אוהלים, ועשיו הוא איש שדה, איש מעשה. מי מכריע את הכף? המעשה גורר אחריו את הדעת, או הדעת מרימה אליה את המעשה? תקיעת שופר שהיא חוכמה ואינה מלאכה, אותה תקיעת שופר שהיא חוכמה ואינה מלאכה, אותה תקיעת שופר היא זאת שהיא מכריעה את הדין לטובתנו. כשהאדם מבטא את עצמו על ידי תקיעת שופר, אז הפירוש, הביטוי הזה, אותה תקיעת שופר אומרת, כן, אומרת, המעשה שאני עושה, הביטוי שאני מבטא, זה חוכמה ואינה מלאכה. אני לא פועל במערכת של מלאכות, אני פועל במערכת של הוצאה לפועל של החוכמה. זה האדם הרצוי, זה האדם שעליו, כן, עליו אמר בורא העולם נעשה אדם בצלמנו כדמותינו. כיוון שציוו עלינו לתקוע כל החודש הזה, כך אמרו חכמים, זה מה שאנחנו צריכים לעשות, וזהו הביטוי של, אין לנו, לא ניתנו לנו מצוות מהתורה, מצוות להדיה מדברי סופרים, לקיים במועד הזה של אלו. אבל מה שיש בידינו זה מנהגים. מנהגים. כלל ישראל תוקע בשופר בחודש אלו, תוקעים בשופר בחודש אלו. תקיעת השופר בחודש אלו היא להחזיר אותנו למצב שלא יתאו עוד אחר עבודה זרה. זה דבר ברור, כל בר דעת מבין טעות נובעת ממקור אחד. יש מקור אחד לטעות. מקור אחד יש לטעות. המקור לטעות הוא תמיד, לעולם. המקור לטעות זה צמצום של כל מערכת המחשבה. אני לא חושב עד הסוף. אני חושב רק עד כמה שזה נוגע לי למעשה. רק עד כמה שזה נוגע לי למה לעשות. יותר מזה אני לא מתבונן. כל אדם שמצמצם את כוח הדעת שלו, את כוח המחשבה שלו, רק כדי להתבונן מה לעשות, איך לפעול, מה לעשות פה, מה לעשות פה. אדם שמצמצם כך את כוח הדעת, אז האדם הזה מקווץ את שכלו, והוא מועמד לטעות על כל צעד ושעה. ברור, אדם כזה יתאה תמיד. אבל כשהדעת היא במילואה, הדעת מתבוננת בעצמה, אז אין מציאות של טעות בדעת. כביכול בורא העולם נתן לנו שכל שאנחנו יכולים להתבונן בו ולא לטעות. לא לטעות. השכל עצמו הוא נקי מטעות. זה לא חייב להיות. זאת אומרת, שכלו של זה לא חייב להיות שכלו של זה. אבל כל שכל הוא נקי מטעות. השכל עצמו הוא נקי מטעות. נשמה שנתת בי טהורה היא. הטעויות הן רק עד כמה שאני לא מתבונן עד הסוף. אני לא חושב מספיק. אני מקווץ, כן. אני מתבונן רק במה שנוגע לי. ואני לא מתבונן בדבר בעצמו. אבל אם חלילה בן אדם היה מתבונן בדבר בעצמו ומגיע למסקנות לפי מיטב מה שהוא יכול, וגם אז הוא יכול היה לטעות, אז זה נקרא שחלילה הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותה. אתה לא יכול לחייב אותי יותר ממה ששכלי מחייב. אין לי יותר משכל. אין לי יותר משכל. השכל צריך להוביל אותי גם לדעת שאין לי מספיק שכל, ואני צריך ללכת ללמוד יותר. אבל גם בזה, גם זה שיקול של השכל. אבל אם בן אדם בשיקול הדעת שלו, כן, יש בהכרח, יש בו איזה מקום לטעות, חלילה, זה נקרא שבורא, זה נקרא שנשמה שנתת בי היא בעצמה לא טהורה. היא עלולה לטעות. זה בלתי אפשרי. השכל עצמו הוא נקי. השכל עצמו הוא טהור. השכל עצמו הוא ברור. אנחנו לא משתמשים בו. אנחנו פשוט לא משתמשים בו. אבל הוא כשלעצמו נקי. הוא נקי. הוא טהור. מי שישתמש בו כראוי יגיע למסקנת אמת. בוודאות. משום שזה מה שכביכול בורא העולם נתן לנו כדי שנגיע למכוון האמיתי. או שהמכוון האמיתי נובע מתוך השכל, או שהמכוון האמיתי הוא לדעת את המגבלות של השכל וללכת ולבקש תורה מפי נביא, מפי שכל גבוה יותר. גם זה מתחייב מהשכל. אבל השכל עצמו הוא נקי לגמרי. כן, עוד פעם. גם שלנו נקי, כי לא השתמשנו בו. הוא נקי לגמרי, הוא טהור, נשמה שנתת בי טהורה היא. האדם נברא כדי שהדעת תהיה דעת אמיתית. דעת. נשמה שנתת בי טהורה היא. והמעשה יהיה הוצאה לפועל של אותה דעת. כך נברא האדם. זרוע אף קודקוד. אלו הם התפילין, תפילין של יד או תפילין של ראש, בלי שום הפסק ביניהם. הם צריכים לבוא ביחד. מי שלימד אותנו את זה, מי שהיה צורת האדם שאצלם זאת הייתה מציאות קיימת, זה היה שבט גד, זהו השבט בישראל שאצלו זה היה דבר פשוט. כך, כן, כך הוא היה. זהו החלק שלו בכלל ישראל. והחלק שלו זה חודש אלול. זה מה שמשה רבינו ריצה בהר, זה מה שמשה רבינו הביא, שנהיה בחזרה ראויים להיות מקבלי תורה. זהו העומק של מה שגילו לנו, רבותינו גילו לנו, רק דרך דברים סתומים, רק דרך המנהגים שנשארו בידינו. כיוון שאנחנו התרחקנו מאוד, התרחקנו, ירדנו, והתרחקנו עד מאוד מפני חטאינו. אז משמעות הדברים רחוקה מאיתנו. מה שאנחנו צריכים להשתדל לעשות זה לקרב את עצמנו למשמעות האמיתית של הדברים, לקצב החיים האמיתי שכלל ישראל חי. קצב החיים של כלל ישראל זה כל שנה ושנה, זה מחזור חיים שלם, וכל שנה ושנה אנחנו מסיימים את כל התורה כולה, מחזור חיים שלם, כל התורה כולה, כל ההיסטוריה של כל כלל ישראל עוד פעם מההתחלה עד הסוף. כן, זהו, זה העניין שרצינו היום קצת לנגוע בקצה. כן. הכל סתום בפנינו, הכל נעלם מאיתנו, אנחנו מגששים באפלה. קצת לראות באיזו מערכת בעצם אנחנו חיים, מה נדרש מאיתנו, מה נתבע מאיתנו, מה רוצים מאיתנו, איפה אנחנו צריכים להיות. יהי רצון שנזכה להגיע ליום הדין ולזכות בדין, להגיע ליום הכיפורים ולקבל תורה באמת.